שלום.
מה שלומך? התגעגעתי, אז באתי.
וואי, הרבה זמן עברה.
נכון. הייתי כפסע.
כפסע מלהגיע.
נכון, זאת מילת השנה, כפסע. אצלנו.
צריך שמישהו יבדוק כמה פעמים היא חזרה בכותרות,
באמירות.
באמירות, ברור.
אני לא רוצה להיות חריפה, אבל האמריקאים אומרים שהם קיבלו מגמגם ושרלטן ושקרן. ואצלנו אומרים שקיבלנו את כל החבילה, אבל אני לא רומזת לשום דבר.
לא, מה פתאום. נראה לי שזה...
אז הוא השתמש הרבה בכפסע, והוא גם מזכיר את המילה גזלייט בהתנהגות שלו, וגם טראמפ עשה את זה.
למה?
גזלייט, כי הוא נותן לך עובדות לא נכונות. הוא מעמיס עליך עובדות לא נכונות.
מתי המציאות הפריע?
הוא מנסה לשכנע את התודעה שלך.
מתי המציאות הפריע לטעון איזה טענה?
כן, אבל גזלייט בדרך כלל ייחסו לבני זוג שעושים אחד לשני גזלייט, כשאחד מרמה את השני, והוא אומר, והשני יודע שזה לא נכון. והוא אומר, מה פתאום? לך לטיפול, מה פתאום? אז זה גזלייט. ואני לא זוכרת, יש לזה כבר מינוח בעברית. על כל פנים, כשמי שמיועד להיות נשיא עושה גזלייט, או כשמי שראש ממשלה מכהן עושה גזלייט.
גזלייט ברמה הלאומית.
כן. מילים יפות מאוד, מה ש...
האמת שלפני כמה ימים לקחנו את אוריה לרופאה, והיא לרוב מזהה אותם.
אוריה זה הנכד שלה, הנין.
ברור, מה זאת אומרת.
כן.
ולפני, זה היה אחת מהסיבות שלא נפגשנו במשך איזה... ונכנסנו, והרבה פעמים אני נכנס שני, דרי נכנסת ראשונה, ואני שני, והדלת שם ככה לא במידות סטנדרטיות, וגם אני לא במידות סטנדרטיות.
אז חטפת.
לא, אז הרופאה תמיד היא מזהה שאני נכנס, זה... זה. הוא זוכרת שהיה פה איזה אחד של...
אני לא מאלה שמקבלים מכות מהמשקוף, אבל אתה בטח לא פעם חטפת מכה מהמשקוף.
האמת שיאמר לזכות הטבע, שלאט לאט מתפתח איזה מין אינסטינקט כזה. אני כבר לא שם לב. אני כבר ממש לא שם לב.
אתה בזמן?
דריה, בת הזוג שלי, אמרה לי שכשאנחנו נכנסים הביתה, לא הביתה, אלא בדלת כניסה של הבניין, אני מוריד את הראש. אמרתי לה, לא שמתי לב אף פעם. היא אומרת לי, מה, אתה נתקע? אמרתי, לא נראה לי. אז הלכתי יום אחד כאילו עם ראש שדה.
וזה כן.
אז הטבע ממש... אני כנראה אחד מאלה ששורדים.
בעניין הזה הוא... לדריה ולי יש את אותה תכונה. לא להתקע במשקוף.
בכל אופן, אנחנו נכנסים, ואז היא שואלת אותי, רגע, אתה מהפודקאסט? אני אומר לה, מה? מהפודקאסט. אמרתי, איזה? נו, כן או לא? אמרתי לה, כן. אומרת לי, טוב, אז תמסור לרבקה, שאני ממש נהנית לשמוע אתכם.
תודה.
ואני מבינה שיש איזשהו פער עכשיו שאני, בסך הכל בין 9 שבועות, אוריה.
כן.
למה הגיעו הפסקות?
אנשים שומעים אותנו.
אפילו הרופאה של אוריה.
כן, ושמים לב שאנחנו בזמנים שונים, ואנחנו מדווחים על מציאות...
טוב, המציאות היא כאוטית, אין מה...
כן, אבל מנקודת מבט של מי שעוד יש לו אופן, ומי שרק רוצה להטיב את תנאיו, יש... זה ההבדל העיקרי.
כן.
אתה שואף, אני רק רוצה לרפד.
באמת חסרה היום עקרית.
כן. אנחנו לא באותו גובה עכשיו.
לא יודע, אני לא בדקתי מראש.
אז על מה אתה רוצה לדבר? אני חשבתי קצת על בדידות.
יאללה.
כי אתה יודע,
יש לי גם איזה משהו אחר כך.
הבדידות, פעם הייתה השמנה או חזק, מחלת העידן, ועכשיו הבדידות. ולתדהמיתי קראתי שב-2018 מינו לשכה מיוחדת בבריטניה לענייני בדידות.
יפה, מערכת הבריאות כושלת, אבל דואגים לבודדים.
בבריטניה היא נחשבת לכושלת, אבל כן, יש מערכת בריאות שמטפלת לכולם.
לא, לא, זה לא ארצות הברית, נכון.
כן. אבל הבדידות היא באמת, א', אנשים מתקששים יותר ויותר ונשארים לחיות. והם רואים איך החברים שלהם קלים, ולפעמים זה הילדים שלהם, והם לבד, ולפעמים הם מראים מההתחלה. הרבה אנשים לא הביאו ילדים לעולם כן. מסיבות שונות. וגם הילדים שלהם לא גרים באותה ארץ. אז,
ראה מקרה.
אז יש בדידות. ואני ככה קראתי, הנסיך הקטן, הוא אומר לנחש, בודד פה במדבר. והנחש אומר לו, בודד גם בין אנשים.
אני חושב שזה נכון. הרבה פעמים אנשים יכולים להיות בחברה ועדיין מאוד בודדים.
ובגיל צעיר אפשר להרגיש בדידות איומה, בייחוד בגיל ההתבגרות, כשאף אחד לא מבין אותך.
בדיוק, הרבה פעמים יש איזה מין תחושה שהעולם לא... ת- תמיד תהיתי את האמת לגבי זה. האם זה העולם לא מבין, או אנחנו לא מספיק בתור טינג'רים, לא מספיק מפותחים בשביל...
זה הכל כמובן עניין של לבד זה לא להיות בודד. לפעמים בוחרה היא להיות לבד, להישאר לבד. ולפעמים אתה פשוט בודד. אז יש כל מיני הבחנות. מהי בדידות? איך אתה יכול לזהות? אז קראתי איזה מאמר שמונה 8 סימנים לבדידות, ואחד הסעיפים שצדו אותי זה ריצוי. כשאתה כל הזמן עוסק בריצוי, אתה מאוד בודד. כשכל הזמן בעצם אתה מתחנף לסובבים שלך, סביבך, לפרטנרים שלך, אתה בודד מאוד.
מעניין למה. כן. מעניין למה דווקא ריצוי הוא...
כן, זה ככה תפס אותי. תספר לי קצת על בני נוער בודדים, זה חרדה, זה כעס.
בני נוער אני פחות יודע, אבל אני חושב שנגיד איפשהו בגיל שלי הדברים מתחילים קצת להתייצב, כן, זה...
כי יש לך במי לטפל, יש לך אחריות.
נראה לי שזה מעבר לטפל, לטפל אולי זה גם איזה, אבל כן.
יש לך פרטנרים.
מצאנו איזשהו... יש לך משפחה. עשינו איזו עסקה, וכן, ונראה לי שכאילו השאלה זה עכשיו איך... השאלה דווקא אצלי אולי איך... מוצאים שוב את העצמי בתוך כל המשמש הזה. איך מוצאים את הרגעים של הלבד ושל ה... לאו דווקא הרגעים בודדים, אלא באמת רגעים של לעשות פתאום
ולחזור. תבוא לשבת אצלי בגינה.
בדיוק, בדיוק. זה כנראה הפתרון היחיד. אבל למה עלה לך?
מפני שקראתי על בדידות בגיל השלישי, מפני שקראתי שרות וסטיימר, עזבה את ענייני המין, טוב, בת 96, והיא עברה לנושא הבדידות. היא גם מתעסקת בזה. וזה נושא מאוד חשוב היום, כי באמת אנחנו מתרבים, הקשישים, הבודדים. באמת יש יותר ויותר מאיתנו.
מאז שסבא נפטר זה התעצם?
אני הולך לישון, אני מדברת לחתולות בכניסה. ואני אומרת להם, טוב, די, לכו מפה. אחי, אני מודאגת שווישינסקי מוריד אותי, אנחנו יורדים כולנו, הוא מכנה את האוטו לידי כשיש...
אחרי ההצגה או משהו.
אחרי ההצגה, הוא מכנה את האוטו, והוא נוסע עם הכלבה שלו. אז כשיוצאים מהוון, הוא אומר, בואי אלה, תלכי מבוא. ואני אומרת, מה השכנים חושבים?
שולח אותך ישר הביתה, די, מספיק, אין אי אפשר ככה... כן, זה בהחלט בעיה.
אני רוצה להמשיך בנושא הבדידות, להיות פיוטית קצת, כאילו האדם בתוך עצמו הוא גר, זה כמובן אחד השירים.
אני בעד גם.
אז אני פשוט אוהבת לעיין בספרי שירה לפני שאני פוגשת אותך, לא כל הזמן. תאר לך.
חבלת, האמת.
זיכרונות חמים, זה של דליה רביקוביץ, שהייתה כמובן יתומה מגיל צעיר, והייתה בקיבוץ, והיה לה הרבה חשבונות עם היתמות שלה, כמובן. תאר לך. רק האבק ליווה אותי ולא היה לי מלווה אחר. הוא הלך איתי לגן הילדים והיה מסכסך את שערותיי בימי ילדותי החמים ביותר. תאר לך מי הוא שליווה אותי, ולכל חברותיי היה אחר. בחורף, בפרוס ארסלים איומים בעננים טרופים את צידם, תאר לך מי הוא שליווה אותי ועד כמה רציתי מלווה אחר. זרעוני העצים שקשקו ולשעה נתאבתי לשכון ביחידות עם הרוח. לילות רבים הייתי הוזה על בתים אחרים, רטובים מאהבה. תאר לך כמה הייתי מקופחת שזה המלווה היחיד שלי. בימות החמסין הייתי מפליגה עד עיר בירתם של הלוויתנים. הייתי מלאה הפקרות מאושרת, לא רציתי לשוב כל עוד בירוחי. אולם בשובי הייתי כעורב שנקות ובו קורבב הרובים. ולא היה לי שום מלווה, רק האבק ליווה אותי.
כן, זה נראה לי תחושה קשה. כן. זה... כאילו, לא חושב שהרגשתי בודד ברמות האלה אף פעם.
אף פעם,
כן,
אתה משפחה מגוננת מאוד.
מאוד מגוננת, מאוד קרובה, מאוד פתוחה גם.
אבל אתה יודע שאנשים צעירים הרבה מאוד מרגישים בודדים, בודדים.
אני חושב שגם משפחה פתוחה זה לא בהכרח תרופה לבדידות.
אתה יודע שזה גורם לכאבים כרוניים, בדידות. זה גורם לקולסטרול, זה גורם להמון המון תופעות פיזיות.
לא, הקשר הזה הוא, הקשר בין הגוף לנפש הוא קיים. לא יודע מהי בדיוק הנפש.
בוא נשנה נושא, נעבור למשהו בריא יותר.
אפרופו בדידות, התחלתי גם בחודשיים האחרונים, מאז שנולד אותו זעתות.
הוא היה ידוע.
התחלתי לטייל בבוקר גם איתו וגם עם הכלבה. 6 בבוקר הפך להיות איזה מין שעה... בדיוק. בן אדם שמתקשה ל...
אתה פעם היית הולך לישון בשעה הזאת.
בדיוק. אז בן אדם שמתקשה לראות זריחות, או רואה את הזריחות לפני שהוא הולך לישון, זה הפך להיות, טוב, יאללה, נצא לטייל, כי אמא גם צריכה לנוח קצת.
מה שנקרא שקיעתה של הזריחה.
בדיוק. והבוקר, מה שאני מאוד אוהב בטיולים האלה, וזה גם שינה קצת את התפיסה שלי לגבי בוקר ולילה, זה השקט שבעיר. זה אני, עובדי הניקיון, אנשים שיוצאים הרבה פעמים לרוץ, מאוד מאוד שקט. אפילו הורים אני לא רואה מסביב.
היא גם יפה העיר.
מאוד, ושקטה שגם, אפרופו בדידות, אם יש משהו שאני קצת מתגעגע אליו, זה להיות סביב פחות אנשים. בכל אופן, הכל כל כך שקט שגם המחשבות שלי רצות, והקונטקסטים מאוד מתערבבים.
אתה אבל פונה אליו מדי פעם?
הוא ישן, לרוב הוא ישן. הוא מחובר במנסה וישן.
הוא עליך.
כן, כן, ממש ככה, כן. זה מאוד חמוד לראות אנשים מחייכים, כי יש את הפרשי הגדלים, הוא חצי...
הוא כמו איזה סיכה.
כן, כאילו 50 סנטימטר, ואני עם השני מטר שלי, אז אנשים הרבה פעמים
צוחקים. יש לך עדי תינוק.
בדיוק, אנשים צוחקים, למרות שהוא כבר שמנמן. אנשים מאוד מאוד מחייכים וצוחקים. או עוצרים אותי ואומרים, מצביעים על הילדים שם ואומרים, זה גדל, כזה. כאילו, וזה גם לא עוצר שם. אבל הקונטקסטים והמחשבות מתערבבות, כי אני לפעמים קצת קורא חדשות וקצת משחק כאילו איזה משחקים בטלפון, הכל מתערבב, ופתאום יום בבוקר אני רואה מסעית, ועליה היה כתוב, אנחנו אחראים על הבידוד של ישראל. ואני לא הבנתי, משהו פוליטי? מה קורה פה? הייתי חייב לצלם את זה לאיזה רגע, ופתאום קלטתי בכלל שאוטובוס הסתיר את הלמטה, וזה בכלל פרסומת לחברה שמייצרת...
תודה רבה, זה בנושא הבדידות.
בדיוק, אני כזה, מתי אנשים אחרים, מתי ביבי ייקח אחריות? למה אתם?
זה עניין אקוסטי בכלל.
אז יש פה גם אתנחת הקומית.
כי יש הרבה מאה אנשים שלא שומעים חדשות, כדי להגן על עצמם.
כן, כן.
זה נורא עצוב.
השבוע יצא לי לדבר, גם אני עובד על איזה כתבה לקראת, במוסף, במהדורה האנגלית של הארץ. והכתבה תעסוק ב... אני מראיין ארבעה צלמים, עם צלמים של הארץ או צלמים של אקטיב סטילס וכולי, ומנסים להבין טיפה בעולם שבו הדימוי הוא דבר כל כך חזק, לאו דווקא דימוי עיתונאי, מה הם באמת הדברים שישראלים או שעובדים פה, ומה הדברים שגם ישראלים מנסים להתעלם מהם. אז מישהי אחת, כאילו אחת צלמות סיפרה לי שהיא באמת לא רואה חדשות, ובשביל הצילום הוא גם איזשהו מין יכולת להתחבר למציאות. היא הולכת ומדברת עם אנשים, היא שומעת על המצב מאוד מקומות, היא מן הסתם קוראת עיתונים, אבל טלוויזיה היא פחות, ורדיו היא פחות נחשפת אליהם. ופתאום חשבתי על העניין הזה שיש איזשהו משהו שמפריד אומנם בינה לבין המציאות, את המנגנון הזה שמסריט אותו.
כן, אתה רואה את זה, ואני זוכרת שהתרשמתי בזמנו מתיירים יפנים, שהם באים לאתרים יפהפיים, הם לא רואים אותם, הם כל מיני מצלמים אותם. אז הרבה פעמים ההדשה פשוט חוצצת בינך לבין המציאות. ואחרי זה אתה מסתכל, אומרים, לא פעם, תעזבו את הילד, תראו את התמונות.
כן, בדיוק. בדיוק.
אבל ממה אנשים מתעלמים? מה הישראלים לא רוצים לדעת?
אז זה היה אחד הדברים שחזרו, וזה את האמת גם מעניין לשמוע ממך בתור היסטוריונית של תקשורת.
היסטוריונית.
כן, נו מה.
האישה שזכרונה, אתה יודע, זרח פרחוני.
חוותה את הכל, ראתה את... אז עלתה איזושהי טענה שבזמן האינתיפאדה השנייה אפשרו לצלם הרוגים ופצועים, וזה דברים שכיכבו במרכאות על שערי עיתונים, והיום אין שום מזכור למתים. הכל במקרה הטוב בתוך ארונות, אבל ישראלים פשוט לא מתמודדים עם עניינים של מוות.
זה היה בזמן פיצוץ האוטובוסים. היו תמונות איומות, מקאבריות. אני חושבת שזה נכון. אני חושבת שאין סיבה לראות אנשים חסרי חיים. תראה, מה שאנחנו יודעים על עזה זה 2-3 שגר.
בערך.
זה מה שאנחנו רואים. אנחנו לא רואים מה שהעולם רואה. למה העולם כולו נגדנו, אנחנו לא מבינים את זה. כי אנחנו הותר לפרסום, זה מה שמעניין אותנו.
כן.
ואני דיברתי איתך על חנוך לוין, על האופרה?
לא, שהייתי. לא שאני זוכר.
אני הייתי באופרה שמורכבת משירים של חנוך לוין, אז בהתחלה זה נורא מצחיק, שירים על פלוצים, אתה לא מאמין, הלו, זה אופרה, זה לא יכול להיות שזה. ופתאום מגיע השיר, את, אני והמלחמה הבאה. ואתה שומע את הקהל גונח, פשוט בוכה, בקול. כך, זה כל כך, ואחרי זה שחמט, השיר שלו. אז אמרים, הם פשוט יוצאים מן הכלל, יוצאים מן הכלל, והם אנשים צעירים, והם שרים את שחמט, ושם חייל שחור הורג חייל לבן. ולוח השחמט בסוף נשאר רק, רק המלך והמלכה בחדריהם, משחקים.
כן, עד כמה... אני מרגיש שהדימויים לא מפסיקים...
כן, זה שיר ישן.
לתת... לא, נכון.
חווה זה... אלברשטיין הראשונה ששרה אותו. זה כל כך פוצע.
ואקטואלי.
כאילו... ואנשים, אתה יודע, אני רואה, ההצגות שלנו מלאות. ואני עכשיו הייתי בהמון מופעים של נוסטלגיה, של געגועים לעבריות. אז כמובן נעמי שמר, 20 שנה למותה. מה יותר עברי וישראלי ממנה. אבל הייתי גם בהזכרה למאיר שלו, מלאה שנה למותו. פתאום העברית הזאת, וחיים באר מדבר, ולעד זרת מדבר, ואתה פשוט, אתה כל כך מתגעגע שאנשים ידברו איתך ככה, ברמה כזאת, בעברית כזאת, בהבחנות כאלה, באח של מאיר שלו, אני חושבת שהוא פיסיקאי, מדהים, לא נופל ממנו, גם יש להם קול מאוד דומה. והוא קרא הדברים שכתב מאיר, פשוט נפלאים. והייתי בנופל מחוץ לזמן, מין תיאטרון שפועל בתוך מוזיאון תל אביב, הוא נקרא פספורט, וההצגה עוברת איתך מחדר לחדר לחדר לחדר, ואתה הולך עם כיסאות מתפקפלים, עוקב אחרי השחקנים.
כן, ככה זה גם קצת בספר, כל תמונה נעשית
כן. ב... וגם שחקנים מדהימים, שהיחידה שהכרתי זה דינה בליי, כל השאר לא כל כך הכרתי, ואנשים לא צעירים, פשוט מדהימים. ואתה יושב ואתה מקבל את זה לבטן, את הישראליות החבוטה הזאת. ומצד שלישי, אני משתתפת במופע של הצדעה לאברהם דשא פשנל. שוב, אני יודעת, מכירה את כל השירים מרגע לידתם, זוכרת את ביצוע הבכורה שלהם, ואנשים מתרפקים על זה.
כן.
ומתגעגעים למה שהיה, והם הם כל הזמן חותרים לעוד ועוד ועוד נוסטלגיה.
נראה לי גם שזה דרך לפחות לאחז במשהו שטוב, כשאין תקווה.
כן, וכאילו שאתה יושב ומדבר על המנוח, איך הוא היה, ואתה יושב ומשתעשע, אתה גם צוחק, הם מספרים לך דברים מצחיקים עליו, ואתה מתגעגע אליו. ותוך כדי זה, אתה כן. עובר ממופע נוסטלגי אחד לשני.
כי באמת אין אופק כרגע. אני מסתכל קדימה, באמת? אני אומר לעצמי, מה? לאן אני מסתכל קדימה? מה התקווה שלי? איפה האופטימיות פה? חוץ מזה שאופטימיות בעיניי, היום על אחת כמה וכמה, זה איזשהו מין אקט רדיקלי. כי זה לא להיחס במשהו, זה לא כלפי משהו, זה פשוט לשמור על אופטימיות. כי אין משהו בעתיד
לא ש... אני לא מאמינה שהמפעל הזה ייגמר. אני לא מאמינה. לא יכול להיות, לא יכול להיות שהשפה הזאת תיגמר, לא יכול להיות שהאמנות הזאת תיגמר, לא יכול להיות שאהבת האדם שקיימת בין הישראלים.
אני, גם לי קשה לדמיין את זה לראות קורה, אבל לראות איך זה קורה.
זה ייגמר, זה מוכרח להסתיים. מוכרח להיות טוב, מוכרח שיהיה טוב.
לא, אני, מצד שני, אחד האורחים שעובדים יחד איתי, הוא גר בנהלל לפני המלחמה, והיום הוא היגר לגרמניה, כי שאלתי אותו מה קרה, אז הוא אמר, קריסת הרעיון הציוני.
כך הוא אמר לך?
כך הוא כינה זאת, בטקסט.
אני, קשה לי מאוד לקבל את זה, ואני יודעת שאנחנו בצרות איומות, אבל אני נורא מקווה שאנחנו... נצא מתוך האפר.
לא, בגלל זה אני גם חושב שהאופטימיות זה...
אנחנו כפסע מזה.
כן, כפסע האופטימיות. בגלל זה האופטימיות היא גם איזשהו מין אקט רדיקלי, כי באמת להיות...
זה לא יקרה בספטמבר כנראה. אנחנו נחזור ללימודים עוד מפונים.
כן. כן, זה בטוח שלא יקרה. אבל באמת הסיפורים האלה על הצלמים היו מאוד מעניינים. היה שם אחד... שעלה לארץ בגיל 10, בגיל 16 הרים מצלמה והלך לצלם באיזשהו אירוע, ומבחינתו הוא רואה צילום כמיפוי. ככה הוא מבין את הסביבה שמסביבו. הרבה פעמים מפה היא דבר באמת שעוזר לנו להכיר ככה את איפה שאנחנו נמצאים.
יכול להיות עכשיו שהווייז לא עובד, חזרנו למפות.
לא אנשים כמוני שבהכרח יודעים לקרוא, אבל אם כבר... אז הרעיון הזה של ללכת ולהביט, אם זה באזורים שבהם הוא חי, או בשטחים, או בכל מיני מקומות, ולנסות ולייצר היכרות עם השטח, עם האוכלוסייה וכו', זה היה בעיניי מהפנט.
יש תערוכות צילום יפהפיות.
הוא את האמת מציג במוזיאון פתח תקווה, כחלק מתערוכה רחבה יותר על הדרום. אבל כן, כאילו, זה פשוט, פשוט, פשוט נפלא. יש אנשים שעושים פה דברים יצירתיים במדינה הזאת עדיין, שעדיין קוראים פה במקום הזה.
כן, מפליא כמה כישרונות יש
כן,
לנו.
כן, כן, על אף הקושי.
בערב הזה של פשע, פשנל הגדול, שלוש פעמים הוא נערך, למעשה גם הבוקר,
וואלה.
אני באה משם. צריך להגיד תאריך, למדתי מפודקאסטים אחרים של דליה גוטמן, שאומרת מתי אנחנו מקליטים.
לא, שלא... זה, אנחנו בתוכן על זמני, אין פה...
לא, לא נגלה. על כל פנים, יש שם כישרונות, ואנשים שאני יושבת, אני המומה נוכח הכישרונות, ואני לא הכרתי אותם, ואני חשבתי שאני מתמצאת. לא.
ראיתי, אני חושב שזאת הייתה הבת שלו שעשתה באירוע של רננה רז לפני כמה שנים. לקחה כיתה ארכיון של המשפחה וסיפרה טיפה על המשפחה עצמה, על זה שהם נאלצו להרוז את עצמם באיזשהו שלב ולהגר לחול, ועל זה שהם בעצם אף פעם הוא לא הסכים להשאיר את הדברים במחסן, אלא לקח את הכל אחד איתו.
אני הבנתי איתו, מכירה אותו.
זה היה מרתק, מרתק, מרתק.
הוא היה מהמר כמפיק. לפעמים הוא הצליח, הוא היה באמת, הוא עשה דברים... אובה. סליחה.
לא נורא.
אני אצלצל אלייך אחרי זה. טוב, ביי. אני מחבה. זה בטח יונצח. אבל זה... אוקיי.
אין, זה לא זמני. אז הוא היה כמפיק?
הוא היה באמת נדיר. הוא זיהה את כברת, הוא הקים את הגשש החיוור, הוא זיהה את התרנגולים. המון דברים. אני עשיתי איתו ניסיון נוסח גירושין יחד עם יוסי בנאי. הגשש החיוור זה מפעל חיים. זה כן. 35 שנים פועלת אותה להקה. וזו המצאה שלו. הוא לוקח שלושה מתוך התרנגולים ומאמין בהם. ומתעקש עליהם. כי זה התחיל קצת ככה.
בסדר, כל ההתחלות צולות. כן. נדיר שזה... כן,
ואורי זוהר וחיים טופול. הוא עשה דברים פנטסטיים. מצד שני, הוא היה לו איזה מין, יצח איזה מין ארנק כזה כדי לשים כרטיסי ביקור. הוא קרא לו זכריה, והוא הכריח אנשים לקנות את זה וללכת עם זה. זה כמובן לא הלך בכלל. היו לו כל מיני קשקושים
כאלה. דרכם של גאונים היא...
בהודו, כל מיני...
וואלה.
כן, הוא הביא כל מיני להקות מחול.
בסדר, דרכם של גאונים היא באמת לא תמיד מוסברת. כן, אני קצת מחכה לזה שיהיה איזה יכולת לראות לא רק לעבר, אלא גם לעתיד, לזה שנוכל לצפות פה למשהו יותר טוב, לחיים יותר טובים.
מי שיבטא את החיים ישנו. אומנים ישנם, נאמנו. אבל את האופטימיות אנחנו נצטרך לקרב מאיזשהו מקום.
כן.
אז מה? זה רק לדבר? אופטימי, אופטימי, אני אופטימי.
כרגע לצערי כן. אבל זה מאוד ישראלי, לא? יהיה בסדר.
מה זה בסדר?
אני חושב שזה...
מה זה בסדר?
באמת מאוד ישראלי.
כן, אבל בינתיים, כן. אתה יודע שאתה לא יכול להשיג מקום במסעדה ביום שישי בתל אביב.
לא? אתה יודע שאני כיום לא מנסה כלום, אבל...
כן, הכל מפוצץ, מלא, מלא, מלא.
טוב, אנשים גם צריכים לברוח טיפה מתוך כל... אי אפשר להתנהל בתוך כל השכול הזה. לאורך זמן ו...
טוב שהשרה מצאה מקום ביוון.
לגמרי.
מזל, מזל. אך אתה רואה, עכשיו אני אופטימי.
לא, זה באמת.
יש לנו תמיד את טלי גוטליב, שהיא שחקנית פנטסטית, עם טקסט משלה.
כן, וגם איפור משלה.
כן, כן.
וגם...
והיא מודל.
של מה?
בטח שלי את.
לא, כאילו... זה בעיקר עצוב, זה העניין. שאת מדברת על גדולי תרבות, ומצד שני על חדלי אישים שמנהלים אותנו, ואחראים לאיפה שכל המקום הזה הולך.
ואנחנו מפרנסים. אנחנו מפרנסים אוכלוסייה שלמה, שלומדת.
כן.
ואנשים שם עובדות.
אני חייב לומר שאני קצת, יש בי לא המון חמלה, אבל קצת יותר חמלה ממה שמצטער בתקשורת. אני חושב שכן, זה תהליך שצריך לקחת זמן. זה אנשים שלא צריכים...
אני באה משם, אז עובדה שזה קורה.
זה אפשרי. לא, גם אם מסתכלים ומביטים מחוץ לגבולות ישראל, אז חרדים עובדים בכל, בכל מדינה שבה הם נמצאים.
כי כן? בשום מקום אף אחד לא תומך בהם, כמו פה.
בדיוק. אז אני לא חושב
ש... והם לא מאפשר להם. אני רוצה לראות שבברוקלין הם יסגרו רחוב.
אז מצד שני, אני חושב שיש פה באמת תהליך גם ש... צריך לעשות עם רגישות מסוימת, עם זמן, עם...
כאילו כן, המתמודות הן קשות לראות.
כן. כן.
של... אז מה יהיה? בוא, תגיד לי משהו אופטימי. אני הבאתי שירים נורא עצובים, ואני הבאתי גם את נורית זרחי המתוקה.
נו,
מה? אז אולי יש לה משהו. אוי, אבל זה נורא עצוב.
בסדר, עצוב זה גם טוב. זה קטרזיס. אני אומר נסיים קטרזיס.
ככה בשקט בשקט, בעיניים עצומות, נושרים התינוקות לעולם. כמו גרגרי גשם בחושך. מכף יד ענקית לתוך הבובים, אוהל הקביש, תפוח קר. שקט בעולם, בתאי כברות שקופים, התינוקות ישנים ומוזרים לבוקר בעיניים חלחלות מחושך מגששים, חמימי שפתיים, מתמתחים, מבהקים בזרועות תפוח, בשיני סוכר, בחלב, בחול הדקיק. אבל מי בוכה בעולם? מה אני שומעת? כל בכי תמרורי. גבוה מיללת כלב, מצריכת שחף, בכי מעל לגגות, בכי מתחת לכבישים, איש כבר לא יצליח פה לישון לעולם. ברחוב שרה מקלה, תינוקות, בואו לסעודה המגדילה. ויוצאים התינוקות מהמגירה. על הגור, על תיבה בנהר, רוכבים על צבר פרה, אבל הבכי ממשיך וחודר. אני לא אמשיך.
זה... טוב, עד כה זה נשמע שזה היה קצת כמו החיים שלי, אבל...
לא, זה ממשיך נורא לא עצוב, כן. אני לא אמשיך.
כן, כי זה באמת...
אני נורא ממליצה על נורית זרחי. יצא גם ספר סיפורים שלה, נהדר, וגם ספר שירים. והיא אחרת, אחרת. יש לה אחד הספרים, זה על דולפין, שמתאבד על החוף, בעצם הוא בא, והוא לא רוצה למות. והיא פוגשת אותו, והוא אומר לה, אני לא יכול במים האחורים האלה. תצילי אותי. והיא לוקחת אותו לבית מלון.
להיות במי החלור. גדול. טוב, יאללה, אז אני גם אחפש. חוץ מקריאה לאופטימיות, אני לא יודע מה עוד...
זה או קריאה או קריאה לאופטימיות. תחליט.
קריאה לאופטימיות.
קריאה לאופטימיות. חזק חזק ונתחזק.
שיהיה רק טוב.
תודה לך, בן.
יאללה.